כל חי פתוח וכל מי השם יחליפו כוח בין הזמנים קיץ חי כולנו עם כל חי
שיחת היום עם מגיד המישרים הרב מנחם שטיין
שלום לכל המאזינים, אנחנו היום בסייעת הדשמיה בעיצומם של ימי הזמני ביניים, תקופות שנקראות בין הזמנים, והיינו רוצים להעלות מספר נקודות שחשובות מאוד לניצול כדי למצות את הגנוז, את הפוטנציאל שקיים בזמן הזה, לפתח כמה דברים טובים בחיי המשפחה, בנושאים חינוכיים, בנושאים שקדוש שייכים להגברת הגובה של הקומה של האדם באופן פרטי ושל חיי הבית. אז הייתי רוצה קודם בראש ובראשונה להדגיש את הנושא של האווירה. האווירה היא חייבת להיות אווירה של נעימות, של שמחה, של ביטול מתחים. זה הזדמנות לחוויות מתקנות. משום שדווקא בזמן הזה שכל המשפחה יותר מתלכדת, מתאחדת, מגיעים תלמידים מהישיבות, מגיעים אורחים שונים, חשוב מאוד שהילד, הנער, הבחור, הנערה, יקבע להם במוחם, בתודעתם, שהבית שווה מקום נעים. באופן אסוציאטיבי זה נקרא התנייתי, חשוב מאוד לדעת שאנחנו משמשים כחלון ראווה. חלון ראווה מתמיד לתדמית שלנו, תדמית של הבית שלנו ושל הערכים שאנחנו מייצגים ממילא, לילד, לנער, עד זקנה וסיבה ועד אחרי 120 גם. לנו תמיד חשוב להתייחס לכל ההתנהלות שלנו בבית במשקפיים של מה יגידו אחרי 60, 70, 80 שנה. מה יגידו אחרי 120, לא נעים להתבטא כך, כשיזכרו בהורים האלה, היה כיף שם, היה נעים שם, היה אווירה של שמחה, של רוממות, כמה כיף להיות יהודי, יהודי באמת מושרש באמונתו. או חס ושלום, כל מיני הרגשות שליליות, שבאופן אסוציאטיבי יכולות לגרום ריחוק מהערכים שאנחנו רוצים לחנך אליהם. הנושא הזה הוא מאוד חשוב, אמר לי פעם איזה ידיד, שהמילה חרד, ראשי תיבות, אנחנו נקראים חרדים כביכול, המילה הזו כבר גם נשחקה ואלף צורות יש לזה, אבל בכל אופן המילה חרד, שהמקור הוא כמובן מהפסוק שימו דבר השם החרדים אל דברו, העם שחרדים אל דבר השם, יש להם יראת שמיים, אבל המילה חרד, ראשי תיבות, חוויה רגשית דתית. חוויה רגשית דתית. זה המילה חרד. הנושא הזה של היצירת חווייתיות בונה מהמציאות של התורה, המצוות, הערכים היהודיים שלנו. אנחנו נרצה לשוחח היום על הנושא הזה של מיצוי זוויות שונות שלא ניתנות למיצוי באופן שלם כשהתלמידים, הילדים, הבנים, הבנות מגיעים לקטעים קצרים והניצול של הזמן הזה כדי להתקדם לשקע בתודעה של הילדים ושל הבנים חוויות מתקנות, בונות, חיוביות שיגרמו לאהבה לבית הזה וממילא לערכים שהוא מייצג, ממילא למסרים הערכיים שלו. כמובן הדבר הזה הוא הכי יעיל מבחינת להעביר מסרים בונים, מסרים חינוכיים אמיתיים. בית שחי על פי רצון השם יתברך, על פי רצון היצרן, רצון הבורא, רצון הבורא. אז הבית הזה ברור שרוצה שהמסרים האלה יעברו הלאה. די לנו להיזכר בדברי חז"ל שקשה תרבות רעה בביתו של אדם יותר ממלחמת גוג ומגוג. לראות ילד או בן או בת שסוטים מהמסלול של עם ישראל, זה קשה מנשוא, מי שקצת מכיר את השטח, עד כמה זה סבל. וזה גם מביא בהמשך לבעיות קשות, מבחינה בריאותית אפילו. אני קורא לכנסי חינוך ולשיחות מהסוג הזה, לא כנסי חינוך, או כנסים של עצות, אלא כנסי בריאות. זה פשוט מונע נזקים בריאותיים. אנחנו רואים כמה הורים לוקחים ללב כשיש חס ושלום תופעה, לא רק של נשירה או היפלטות מהמערכת קשה, אלא אפילו שינויי ניואנסים, קרירות בעבודת השם, קרירות בהתמדה, חוסר רצון לעניינים שקשורים לתורה, ערכים, מצוות, תפילות, כיבוד הורים, חוסר צייתנות. זה פשוט כואב הלב לראות עד כמה ההורים מתפתלים, ואין לאל ידם להושיע. זה כבר ילד מתבגר או ילדה מתבגרת, והיא אומרת, אני חושבת ככה, ואל תגידו לי ותעזבו אותי. וזה ממש קשה מאוד, וזה מביא נזקים בתחומים מגוונים מזעזעים. מלב עד לחץ דם וסוכר ובעיות קשות, באמת נוראיות. לכן הכנסים האלה של החינוך, השיחות האלה הן בעצם שיחות בריאות בעצם, לא רק שיחות חינוך. אז אחד הדברים הכי משפיעים להעביר את הערך של תורה, מצוות, ערכים של בניין של מידות טובות, זה שבבית יהיה כיף להיות, שהבית הטוב הזה, הבית התורני הזה, יהיה בית כיפי, מה שנקרא את בפי הנוער. נעים להיות שם, כיף שם. כשנזכרים בבית, נזכרים רק בדברים טובים, נעימים. שולחן שבת, כינוסי משפחה, שירה משותפת, אהבה שנשפכת מאבא ואמא על הילדים, כי איש אשר אמו תנחמנו, כי אנה נוכי אנחמכם נאום השם. כרחם אב על בנים, משמע שבנושא רחמים זה עניין של אבא, נושא של נחמה זה עניין של אמא. שיש נעימות במקום הזה. המון צריך לחשוב כשרוצים להעביר ביקורת, איך להעביר את הביקורת הזו, באיזה צורה. אבל ודאי שיש להתמקד בעיקר, כן, ליצור אווירה נעימה, להימנע ממחלוקות, ואם צריך לבקר, אז לחשוב טוב, להתייעץ, איך להעביר את הביקורת הזו. אבל האווירה הכללית בבית שלא תהיה אווירה של לחץ, מתח, ביקורת, ספיגת אלבונות, ואפילו בין אבא לאמא, כן? דברים שלא קשורים לחינוך הילדים. עצם העובדה שאבא ואמא חיים בשלום, באהבה ואחווה ושלום ורעות, ויש ביניהם הרמוניה, תאום, ואם יש ביניהם חילוקי דעות, אז לא לפני הילדים, הם מבררים את זה בינם לבין עצמם, בהליכה משותפת, במקום שיש להם פרטיות. אבל מול הילדים הם מפגינים דעה המרמונית, אחידה. לאחר שהם הגיעו למסקנה, כך צריך להגיב, כך צריך לעשות, אז להפגין כלפי חוץ את המציאות של ההרמוניה, לא כמו שאומרים המפרשים, כל אבי וכל אמו. יש שני קולות בבית הזה, האבא יותר פתוח, ואמא יותר פרומרית או צדיקה או הפוך, האבא יותר פרומר והאמא יותר מודרנית, וכל צעד ושעל זה בא לידי ביטוי בהחלטות לאן עושים ואיפה מבקרים ואיך מתייחסים ומה קונים. את הנושאים האלה שבאופן טבעי עלולים להיות שנויים במחלוקת, לשים אותם בצד ולסכם אותם בצורה מתורבתת בין האבא לאמא, איזה עמדה מציגים מול הילדים, אבל מול הילדים, הילדים חייבים לראות הורים מאוחדים, מלוכדים, בעמדה אחת, כל אבי ואמו, לא כל אבי וכל אמו. זה חשוב מכל מיני צדדים. אחד העניינים שזה חשוב, משום שהילדים, הנערים, המבנה הבסיסי של העמוד שדרה האישיותי שלהם בנוי על תלות בהורים איתנים, נחושים, חזקים, שמשדרים עוצמה. כשהם רואים שאבא ואמא ערבים מתקוטטים או לא מכבדים כל כך זה את זה, מתייחסים באיזשהו זלזול, שאפילו מצטלצל איזשהו זלזול, זה מערער את היציבות של הילדים. זה מערער את עמוד התמיכה של האישיות שלהם. ילד מלשון יולדת, כמו שהרב וולבה כותב, הם מאוד תלותיים בהורים האלה, מאוד נשענים עליהם, וכשהעמודים האלה מתגוששים ביניהם, ישנה חוסר עמידות, חוסר יציבות, וזה מתבטא בתופעות אפילו פיזיות שאנחנו פוגשים במקרים של נערים או ילדים שבאו ממשפחות מהסוג הזה של בעיות של ההורים, פשוט בעיות של טיקים בפנים, הרטבות לילה, מה שתופעות שהן תופעות נלוות לזה, עניינים שקשורים לרעדות, פחדים, וממש אביתות אפילו, שנגרמות כתוצאה מהעניין הזה של החוסר הרמוניה, אין בית, אין על מה להישען, אין פה משהו תומך. אבל לכיוון החיובי זה עוד פי אלף, ככל שיש יותר הערכה הדדית, אבא שומע מאמא עד כמה היא מעריכה את המעלות שיש בו. הנה, אבא עושה את זה, כמה תלמד מאבא, מהתפילות שלו, מהלימוד שלו. אמא שומעת, הילד שומע מאבא עד כמה היא תראה, כמה אמא מסורה לך, כמה אמא עושה לך, כמה היא תורחת בשבילך. אמא גישה מזון, הוא מגיב, כמה זה טעים, כמה זה נעים. תראה איזה עמל יש מאחורי זה, שבת, הכנות, נסיעות, ארגון מזוודות, להתייחס. ההתייחסות של אבא לאמא ואמא לאבא במלל בונה, יוצר אצל הילד תחושה, יש פה הרמוניה, יש על מי להישען, יש פה עמודים איתנים, נעים להיות פה, המשפחה מגובשת, איתנה וחזקה. בלבד זאת, יש פה תועלת נוספת, הילד גם מרגיש, הנער, הבן, הבת, שיש פה באמת דוגמה אישית לפרגונים, דוגמה אישית להבאה של עין טובה, התייחסות. גם הבן יראה דבר טוב אצל חברו בפנימיה, בישיבה, הבת אצל חברתה, כשהם התחתנו, הם גם יגיבו בצורה בונה, בהערת פנים, בהתייחסות בונה של עין טובה, לכל דבר חיובי, להיות פתוח, ער לנעשה בסובב, ובעיקר לפרגן, לפרגן, להגיד מילה טובה, זה יוצר אווירה נעימה בכל ההרגשה בבית, לא רק לבן הזוג או לבת הזוג, גם לשומעים זה נותן הרגשה, תראה איך אבא עושה את זה, תראה איך אמא עושה את זה. ממילא זה חודר כדוגמה אישית גם לילדים. הדבר הזה מאוד מאוד חשוב. אגב, יש פה תועלת שלישית נוספת, זה גם בונה את הסמכותיות של, של אבא ושל אמא. כשאמא אומרת על אבא דברים חיוביים, אבא אומר על אמא דברים חיוביים, אז ברור שהעמדה, האיתנות של הסמכותיות מתעלה, ואז יש להם יותר השפעה על הילדים. יהללך זר ולא פיך. פשוט, ככל שאתה מהלל מישהו, אז הוא תדמיתו עולה ועולה ועולה. ממילא השפעתו של אותו אחד שיללו אותו, רבה יותר. כך שמכל צדדים יש כאן תועלת, ולכן הנושא הזה, איפה שנמצאים, אם זה במקומות בבית או מחוץ לבית, באיזה מקום שמחליפים אווירה, לדאוג לסלק מתחים. מי שלחוץ, שיסתגר קצת, ישחרר את הלחץ בינו לבין עצמו, אבל לא יוציא את עצביו כעשיו, לא להרים דציבלים, לא להרים קולות. בבית זה גורר התייחסות שלילית לבית הזה. ואם נגיד היה ביש בית ששם צועקים כל הזמן, כועסים, מבקרים, אז הילד או הילדה יודעים רע פה, ובהמשך הם לא מבדילים מה רע. נהיה כבר מצב שרע כל ההשקפות שלהם, כל המסרים האחרים שלהם. למרות שאנחנו שואלים אותם, מה זה קשור? אז אבא עצבני, אבל מה זה קשור לרבי שמעון בר יוחאי? מה זה קשור לבבא סאלי? מה זה קשור לתפילות שלו? לא. הרגש הוא רגש והוא לא מבדיל. שכל יודע להבחין בדברים דקיקים ועושה חילוקים. רגש הוא דבר אחד. וכשנוצר תיעוב, ריחוק, סלידה מהבית, זה כולל את כל הערכים של הבית ועושה נזקים אדירים. לכן חשוב מאוד למי שרוצה להעביר את הערכים שלו, תורה, מצוות, מידות, יראת השם, אמונת חכמים, לילדים, פשוט ידאג שהבית יהיה אהוב על הילדים, בפרט בתקופה הזו שנמצאים הרבה זמן ביחד, ואם צריך לבקר משהו ולהעיר משהו, לתייק את זה במוח, לרשום את זה בפנקס, ולמצוא את הזמן הנכון באופן אישי, פנים אל פנים, מה שנקרא face to face, אחד על אחד, איך לנהל את הביקורת בצורה בונה, להקדים מחמאה, לדבר שהיה יכול להיות יותר טוב גם ככה, מה דעתך להעלות את זה כנושא כללים בשולחן שבת או בשיח שיש באיזשהו מקום שבו נופשים את הנושא. אם זה עצלות של מישהו, אם זה התנהלות אגואיסטית של מישהו, דואג לחדר הטוב, למזרון הטוב, למזגן בשבילו, רק לעצמו ללכת לבילוי הזה, למקום הזה שיש בו את ההפעלה הזו, הפעלה אחרת. הכל לא בצורה פוגענית. זה נושא ראשון. הנושא השני שיש מקום לנצל את התקופה שלנו, את התקופה הזו, זה הנושא של שיח אישי. כלומר, לנצל את הזמן, למצוא באופן לא מתוכנן, אלא באופן ספונטני, שזה ייראה הכי טבעי, שמוצאים את עצמנו בשיח יותר מעמיק עם הילדים, בין אח לאחיו, אבל בעיקר בין הורים לילדים, אם זה רבנים והתלמידים שלהם. בדרך כלל, בימות החול, בימות השגרה שהבנים נמצאים במסגרות קבועות רוב היום, אין כל כך את הזמן הפנוי לנהל שיחה מעמיקה יותר. חשוב שאבא ואמא יכירו את ילדיהם, יכירו את מה שמתרחש בתוככי נפשם, להבין שרוב השיח שלנו בדרך כלל הוא טכני. תביא, תחזיר, תלך למכבסה, תביא מהמתפרה, תוציא מהדואר, תביא מהמקולת, מהסופר, סדר פה, תביא לשם. לא מוצאים את עצמנו בצורה שגרתית, עומדים מול בן או בת ומנהלים איתם שיח. שיח מעניין ומרתק מהתפקיד האדם, מה המיצוי שלי, מה הם הרגשות העמוקות יותר שלי בקשר לעתידי, עם מה אני מתחבר, עם מה אני לא מתחבר. לגוע, למשש את המהלך של הנפש, גם בעניינים של יחסים אישיים עם פלוני, עם פלמוני, אם צריכים תיקון, אם יש מתח בין אחים, אחיות, ויש באמת אפשרות לאבא ולאמא לתקן את זה. כמובן צריכים להיות כפופים פה בצורה מוחלטת להלכות לשון הרע, לא סתם לרחל ולהוציא, אלא כפי שידוע, יש פרטים שמי שיכול לתקן ואין דרך אחרת, וזה בצורה נכונה, מקור ראשון, ולתועלת להבין מה מעיק עליך שם, למה אתה כל כך לא סובל את הרב הזה, או את הרם הזה, או את המשגיח הזה, או את המורה הזו. תחשוב רגע, אולי יש זווית אחרת לעניין, אולי תעשה הפרדה בין ההתנהלות שלו האישית בבית או במערכת הניהול שלו לבין החלק ההסברתי שלו, החלק הלימודי שלו. אולי תעשה כמו שלאבדיל עשה רבי מאיר כלפי האחר, אלישע בן אבוי, תוכו אכל, קליפתו זרק. למה אתה אצלך הכל שחור לבן? יש גם צבעוני. למה אתה לא קצת מעמיק או דברים שקשורים לאיזה מתח ישן, או אם רואים איזשהו השקפה שאיננה נכונה, או מצב שבת נמשכת יותר מדי אחרי רחוב, אחרי אופנה, אחרי עניינים שהם ממש לא בצורה שלנו, אז ביקורת תוקפנית לא תיתן את המענה, היא עלולה לגרום תוצאה הפוכה של ריאקציה, אלא לדבר על הנושא באופן כללי, לא אתה לא בסדר, אלא אדם תמיד יגונן על עצמו, אני כן בסדר. ואז הוא יתחיל לשנות דברים ולהכניס פיל בחור של מחט, העיקר שיהיה צודק, משום שהוא פשוט מגונן על כבודו. אלא לדבר על הנושא באופן כללי, רואים תופעות, רואים מצבים, תראה, זה טוב, זה לא טוב, להביע. זה מביא אותנו אל הנושא של התגובות שלנו כשאנחנו נמצאים במקומות שאינם שגרתיים. נמצאים נאמר בצימרים או באיזה שהם בתי נופש או החלפת דירות או מלונות או כל מקום שהמציאות שנמצאים שם, אותה משפחה, רואים תופעות שלא רואים אותם ביום יום, הן מגרות את החשיבה. אנשים מסוג אחר, בהתנהגויות אחרות. יש עניין שאבא ואמא יביעו דעה, הדעה שהם מביעים, התגובות הספונטניות שמגיבים ההורים יוצרים את ההשקפה אצל הילדים. דוגמה, אמא הולכת, רואה לידה באיזשהו מקום, בניין ליד, צימר ליד, בדרך בהמתנה בתחנה מרכזית או במקומות אחרים, אישה אחרת היא ליד שתי בנות שלה, שלבושה לא בצניעות, נגד הכללים, אבל זה ברור שזה לא בסדר. עכשיו, הילדות או הבנות או הנערות, בכל גיל, הן מושפעות מהתגובה של אמא. אם אמא מגיבה, איי, כמה זה נורא, איך אפשר ללכת כך? זה בונה את ההשקפה מה לרחק ומה לקרב. אמא לא מבקרת את הבנות, להפך, היא מדברת על תופעה ואומרת כמה זה לא יפה, כמה זה לא יהודי, כמה זה גויש, כמה זה כל כך לא מתאים לנו. אוי, זה כל כך כואב לי לראות את זה. אני זוכר הרב הגאון רב זריה לאוירבך, שליטה, נפטרה אשתו, הבת של הרב אלישיב, אז הוא הספיד אותה, ושמעתי את הדברים, וגם שכתבו את זה בכתב, זה היה פשוט נורא והיום מרגש, עד שמי שמיים, לראות איך מדבר כאן יהודי שיהיה בריא ויאריך ימים, ומסכם עשרות שנות נישואים, הם הרי לא זכו לבנים, לא עלינו ולא עליכם. והוא אמר, על מיטתה, כידוע, המת שומע כל מה שמדברים, עד סתימת הגולל, הוא אמר, אף פעם לא בכית, אף פעם לא הצטערת, אף פעם לא ראיתי שאת מתלוננת על משהו, תמיד היית אימא לכל הנדכאים ולכל קשיי היום ומראי הנפש, ועוזרת ומסייעת, ולא התלוננת על המצב שלך, ותמיד היית נותנת, לא זוכר אף פעם שבכית על דבר מה, חוץ מפעם אחת, חוץ מנושא אחד. ומה הנושא? שהיית הולכת בשכונה או במקומות ורואה אישה שלבושה בלבוש לא יהודי, אירופאי, אמריקאי, כל מיני סגנונות שהולכים היום. היית נעצרת על המדרכה, והיית מורידה דמעות, ואומרת לעצמך, ממש מתוך בכי, אין מי שלא מושפע מזה, איך אפשר ללכת כך? איך אפשר ללכת כך ברחובה של עיר? זה כל כך לא אמיתי, זה לא יהודי. זה כל כך לא יהודי, איך אפשר, איך אפשר? היא לא. רבותיי, התגובה הזו שלה, הוא אמר, זה הדבר היחיד שעורר אותך לבכות. מכל הניסיונות והמרירויות והעניינים הקשים שעברנו. רק הנושא הזה. זה לא צורה של בת ישראל עם גאווה יהודית, של החן היהודי, של אין לך יפה מן הצניות. כשאימא הולכת, הדבר הזה משפיע, אין אפילו שתהיה הכי חצופה שתהיה, שתגיד לה, כמו שלפעמים שומעים, אל תתערב לי, או משטרה, או מטרידים, ומה אתה... לא, זה מעורר רגש, הצד השני שותק, הולך, וזה מטפטף לו על הלב, יגיע פעם זמן שתהיה איזשהו, יהיה חלחול פנימה. צריך להבין, כך, על דרך זה, כשאבא ואמא הולכים ורואים מקומות מגוונים במהלך החופש, ורואים תופעות לא לשתוק, לא כדי למחות בהם, זה לא פשוט שיש מי יהודי שיודע למחות, כמו שחזוניש הקדוש כתב, על הכוונה היא להביע השקפה אצלנו, בגדר שהפסוק אומר, של הפסוק אוהבי השם, שנאו רע, אז שומר נפשות חסידיו, מיד רשעים יצילם. מה כתוב כאן? דוד המלך אומר לנו, אתה אוהב את השם יתברך, תסנה את הרע. רק אם אתה תסנה את הרע, לא את האנשים, את הרוע, תסנה את הרע, אז אתה תהיה שמור, אתה תנצל מיד רשעים. אם אתה לא תפלוט, אתה תבלע. יש מושג כזה בהלכה, בהלכות כשרות. איידי דתריד למפלט לא בלה. אם דבר פולט, הוא לא בולע. דבר שעסוק בלפלוט ולפלוט ולפלוט, הוא לא בולע. אם אני פולט את הרע, אני לא אבלע, לא אנזק, לא אספוג את הרע. כשאני רואה התנהגויות, דיבורים בוטים, דיבורים שהם לא מתאימים לאנשים עם ערכים יהודיים אמיתיים, בוטות, צעקנות, סגנון וולגרי, רחובי, סלנגי, אני חייב להגיב אם אני רוצה ליישר את הילדים שלי. אני גם מציל אותם מהרעלה רוחנית. אני לא אגרום להם להיסחף, משום שהם שומעים את הדמויות האהובות עליהם, את הדמויות הביתיות ששם הם גדלו והתחנכו, את התגובות, לנצל את הסיטואציה. לפעמים אדם גר במקום מוגן פחות או יותר, אין היום מוגן לגמרי, יש כמובן היום בגלל העניינים של התקשורת, הכל חודר, אבל יחסית רמת הריכוז של הרעלים איננה גבוהה כל כך כמו במקומות שמטיילים או נמצאים בתקופה הזו. ולכן, מה שצריך לעשות זה לתת תגובה נאותה שתביע יותר תגובה רגשית שלילית כנגד תופעות שליליות. כאן אנחנו מחנכים על ידי התגובה הזו. ברור שאם אמא רואה לבוש לא ראוי והיא מגיבה, אוי כמה זה לא יפה, כמה זה מכוער, כמה זה רחובי, כמה זה סתם גורם לנזקים. ילדה עם הזמן תשמע 20, 30, 100, 200, 300 תגובות כאלה בסיטואציות שונות, היא בהמשך תגדל, תתבגר ותתאב את הלבוש הזה. זה חודר לה. למה אנחנו פוגשים, מוצאים תופעה שישנה היום, לצערנו תופעה שנבדקה? ממה נובע הדבר שכשרוצים לחנך לצניעות ילדות, בנות, צעירות, אז יש להם סלידה מזה. זה כביכול גורם להם איזו ריאקציה. למה נכשלנו? איפה הכישלון פה בעניין הזה? למה כשרב או רבנית באים ללמד את הצורה שהבורא ביקש איך להתלבש בת יהודיה, שכל הרבנים מכל החוגים קבעו תקנות שונות, זה מעורר איזשהו אופן הכרתי, אותה תכרתי סלידה. אם תיצור הרצאה ותכתוב במודעות השיחה בענייני צניעות, אולם כמעט ריק, חוץ מצדיקות קבועות שתהיינה שם. למה? ממה זה נובע? איפה הכישלון? נערך פמפנל מעמיק של עשרות מחנכים בנושא הזה, וגם מחנכות התייחסו לעניין הזה באותו במעמד מקביל. והתשובה הייתה שמשהו בתודעה הפנימית לא חונך, לא חונכו, לא גדלו נכון, מה נקרא צניעות. ראו אישה בחתונות, בתמונות של פרסומות, בצמתים, ולבושה לא בצניעות. במקום להגיב, פיכס, מגעיל, התגובה הייתה, אוי, איזה מדהים, איזה יופי, משהו. כשילדה שומעת את זה 20, 30, 100, 200 פעם, מתקבל אצלה רושם, זה דבר יפה. ממילא היא רוצה בהתאם לזה להיות. וכשהיא רואה ושומעת עשרות ומאות פעמים, הלבוש יהודי אמיתי, זה יחנה, זה חנוני, זה יחנאי, וכל מיני ביטויים מהסוג הזה, אז אצלה מצטייר באופן אסוציאטיבי, צנוע שווה מכוער. צנוע שווה מכוער. זה גורם לה התנגדות פנימית לשמוע בכל השם בתחום הזה. זאת הייתה המסקנה של כל הדעות שהובעו שם. פשוט האימהות, הסבתות, הדודות, כשהלכו עם הקטנות וראו דמויות והלכו לחתונות, לאירועים, לכל מיני מקומות שמתלבשות שם. והם לא הגיבו נכון לפי אמות מידה יהודיות, אלא הגיבו לפי אמות מידה אירופאיות ואמריקאיות. וזה יצר מצב שיפה שווה מה שרואים ברחוב החילוני. וזה ממש 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 רע. אחרי זה לתקן את זה, זה מאוד קשה. זה ממש על דרך שהחפץ חיים אומר שהקושי בחינוך לשמירת לשון נובע מההפקרות בנושא הזה כשהיינו קטנים. הילד בא מהתלמוד תורה והיא באה מהבית ספר, הילדה. סיפרה סיפורים חופשי ואף אחד לא עצר אותה. סילקו את הילד הזה, הילד הזה אמר מילה וקיבל עונש. לשון הרע, מה אתה מדבר? תראה בטוב ירושלים, אל תחפש חסרונות. איך אמר רבי אלימלך מליג'נסק? שתזכר אותני לראות במעלות חברינו ולא בחסרונן. הדבר הזה גרם לילד או לילדה דיבור חופשי, כאילו הפה הוא דבר הפקרותי. מה שבא לי. רדיו, רדיו חילוני, מברבר מה שבא לו. ממלמל, ואין שום מערכת שנקראת שמירת לשון, שמירת פה, גבולות, קטעים שלא מדברים, חיים ומוות ביד לשון, שומר פיו ולשונו, שומר מצרות נפשו, מדבר על אומנות השתיקה, מה תהיה אומנותו של אדם בעולם הזה יעשה עצמו כאילם, לא דיברו על זה. לא כשאכלו את הברכות בוקר או צהריים או ערב, הילדים סיברו מה שבא להם. הם לא שמעו את המילה, אסור לומר את זה. אסור לדבר את זה, חס וחלילה. זה שורף את הלשון. ולא קיבלו הכוונה, אני רוצה לשמוע רק דברים טובים. ואם באמת הילד רוצה להתלונן שפגעו בו, אז עושים את זה עם הכללים ולא בצורה חופשית כזו, ומה אפשר לעזור, כן, בוא נתמוך בו, לתמוך בו רגשית, ודאי. אבל ההפקרות, כך אומר החפץ חיים, גרמה שכשהתרגלו לדבר מה שרוצים ומה שמתחשק, ולאחר מכן פתאום מודעים שיש שולחן ארוך שלם בהלכות לשון הרע, קשה מאוד להיגמל מזה. קשה מאוד, אבל לעומת זה, כמו שבתקופה שלנו, שאח שרדרה, ברוך השם, שילדים מתחנכים ובנות מאוד בנושא הזה של לשון הרע, אבק לשון הרע, רכילות, הרבה יותר קל בהמשך להתנהל לפי גדרי ההלכה, עם שפה, שמור, לא כל מה שבא אומרים. כנל בנושא הזה של ערכים אחרים, לקחנו דוגמה את הנושא של לבוש. אם ילדה קטנה, מגיל רך ביותר, תתחנך לקבל את המבט שאין לך יפה מן הצניעות, כפי שאומרים חז"ל, המילה צניעות לא תהפך למילה דוחה, היא תהפך למילה של גאווה. אני שייכת לקבוצה של אליטות יהודיות, העם הנבחר, הקבוצה ששונה, בת מלך, אני שונה מכל 800 מיליוני אנשים בעולם. אני 7% קבוצה קטנטונת של בנות המלך, וכמו שבנות המלכה באנגליה או בבלגיה או בהולנד הולכים אחרת והרבה יותר בצורה מכובדת, אני גם, הדבר הזה חייב לבוא לידי גילוי על ידי תגובות מלל של הורים בארוחות צהריים, בוקר, באותו מקום נופש או נופשון או צימר וכדומה. כנל נושאים אחרים שקשורים לעניינים אלה. לדוגמה, בית שמור שהוא שומר על עצמו ורוצה להתנהל נכון. רואה משפחה שקוראת לעצמה חרדית עם סמארטפון, מכשירים ענקיים, וכל מיני כלים שאסרו אותם בצורה כל כך חזקה. מותר לו להגיב. מותר להגיב, צריך להגיב. איך זה יכול להיות? זה אדם שיש לו יראת שמיים. תראה איך שכל הזמן הם משחקים עם המכשיר. זה המטרה, להתעסק עם משהו ממכר, משהו מנוון, משהו שגם מתמק הידוע. איך זה יכול להיות? איפה עירת שמיים? להזכיר את דברי הרב קניבסקי, אסור לגור, ראוי לא לגור במקום כזה, זה השטן בעצמו. כשהילד שומע תגובה חזקה של התנגדות לתופעות פסולות, הוא מתחנך, משום שלא אומרים לו, אתה לא בסדר, או אל תעשה את זה, שזה מיד מעורר נוגדן, אלא הוא שומע התייחסות, וההתייחסות הזו חוזרת על עצמה, בווריאציות שונות, בסיטואציות שונות, זה חודר לו, הוא רואה, אבא האהוב הזה, אמא המסורה לו כל כך, זאת שדואגת לו לכל דבר שנוגע לחיים שלו, מביע כזה שעת נפש והתנגדות לתופעות אלה ואחרות, זה מחנך אותו, זה הופכים בעצם את השיח בשולחן לשיח בונה, והוא גם מרתק, שהוא בעצם אקטואלי, מעשי, אבל דואגים לא לדבר לגופם של אנשים, אלא לגופו של נושא. הנושא הזה ששמו המכשיר הזה, הלבוש הזה, הסגנון דיבור הזה, נמצאים במקום שיש בילוי מסוים, שהבילוי הזה הוא שלילי. זה לא מתאים. התוכנית הזו שהביאה המלון הזה פה בערב, לא מתאים למשפחה יהודיה. זה בילוי של גויים שעושים את זה בצרפת או באיטליה. זה לא קשור, זה פראות, זה ברוטלי, זה לא עדין. מותר להגיב. להגיד. לא, ברגע שאתה לא אומר, אז אתה לא שונא את הרע. אתה לא שונא את הרע, אתה לא שמור. אוהבי השם שנאו רע, אז שומר נפשות חסידיו. אם אתה שונא, רבותיי, הבורא נתן לנו מידה שנקראת שנאה, לא כדי לשים אותה בבוידם. זה לא נחמד לדבר על שנאה. אנחנו לא אנשים, לצערנו, ממקומות אחרים, שהשיח שלהם שונה לגמרי. הבורא ברא כוח, והכוח הזה צריך להשתמש בו למקום הנכון. שום דבר הבורא לא ברא לבטלה. יש לכל דבר את הזמן שלו. את לחבק ואת לרחוק מחבק. את כנוס אבנים ואת זרוק אבנים. את שחוק, את ספוד, את רקוד וכולי. צריך לדעת, כל דבר הבורא נתן לכוח, את הכוח הזה של שנאה כדי לרחק דבר שלילי. דוד המלך אומר, לא מסנך השם אסנה, ובתקוממך את קוטט, תכלית שנאה סנאיתים, לאויבים היו לי. מה זה? הוא משתמש בכוח הזה כדי לרחק דבר שהוא הפך כל מטרת החיים. כן, יש כזה דבר, בעבוד רשעים רינה. הנביא אומר, כן, יש מושג כזה. לעומת זה, יש מושג של אהבה תלמידי חכמים, האוהב את אשתו כגופו, והמכבדה יותר מגופו, עליו הכתוב אומר, וידע אתה כי שלום מעולך, ואהבת לרעך כמוך, ואהבת את השם אלוקיך. רגשות שמנותבות ומוטות לכיוונים הנכונים. הדבר הזה חשוב מאוד בבניין של השקפה של בית, של בית יהודי. כל נושא שעומד על הפרק, שנמצאים באיזושהי סיטואציה של חברה, ציבור, נבדק במשקפיים של היצרן, של מי שמנהל את החיים ואומר לנו איך לחיות נכון. להבין שדת זה לא נושא לבית הכנסת ביום כיפור, או בשבת, או בראש השנה. דת זה חיים, כי הם חיינו. הדבר הזה הוא השקפה. איך משקיפים על החיים? איך מתייחסים לחיים? להבין שעלינו להגיב לחילופין, לתת קומפלימנטים לתופעות מבורכות. רואים משפחה, לומדת בנופש כל סעודה 5 דקות הלכה. מישהו מקריא שמה שמירת הלשון, מקריא מרחות צדיקים, מתכונן לאלול, וקורא שמה איזשהו דבר תורה. לשבח את זה, איזה משפחה איכותית, לא השקועים שם באוכל ובמנות הגדלות והקטנות ובטרוניות, למה המזגן לא עובד ולמה המנה הזו לא טריה, וכל היום גוף, 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 גוף. לא כל היום מתעסקים עם החלק הבהמי. מבינים שיש גם כן לאדם נשמה ונותנים לו את המזון שלו. רואים בנופש איזשהו מישהו בבית, לא משנה, או קובע איתים לתורה, הולך לבית הכנסת. איפה ינקלה? איפה דודי? איפה הלך שמה לעשות בקביעות שלו? לשבח את זה. מישהו מתפלל בכוונה. בנופש זה אין הבדל נופש, לא נופש, צימר. הבורא נמצא בכל מקום וכל גדרי תפילה. כמה הוא מדקדק, איך שהוא באמת נראה אוי ודשם, מסתכל ממש דמה למעלה ממך, עין רואה ואוזן שומעת. רואים את ההתנהלות, יוצאים החוצה לבריכה או לזה. מבינים שזה רשות הרבים פה, אפשר להתנהל עם חלוקים ובצורות לא מתאימות. זה לא, אני נמצאת פה במקום ציבורי, הולכים פה אנשים, באים אנשים, להתנהל בצורה מכובדת, בצורה שמתאימה למן מלכי רבנן, לבנות מלכים. לשבח את המעלות. להחמיא למלצר, להחמיא לבעל הבית, לא רק לבוא בתלונות, זה לא בסדר וזה לא בסדר, לחשוב על אלמנטים של חילול או קידוש השם, במקומות שאנחנו נמצאים, בפרט שחשופים לציבורים אחרים, שהם בודקים אותנו בשבע עיניים, ככה מתנהגים בני תורה, אלה הבחורים האלה שעליהם אנחנו שומעים שהם צבא, לא צבא, זה נושא רגיש היום, ככל שמתנהגים בצורה יותר יהודית, יותר של רחמנות, בישנות, גמילות חסדים, מוצאים את מי שמארגן, תודה רבה, אתה באמת מתאמץ, אנחנו כל כך נהנים, ויש פה דבר שאפשר לתקן, אולי ישים את זה, ישים את זה, לא ברוטליות, לא חדות לשון, עדינות, 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 זה הכלי הקיבול המרכזי לתורה, כפי שרבינו החזוני שומר, הנושא הזה של נפש עדינה. אני רוצה להעיר עוד שני פרטים קטנטנים בכותרות, הנושא של שבת, כמה חשוב ללכת למקומות ששומרי שבת, לחזק את הנושא הזה של שמירת שבת. מורינו הרב שטיינמן זצ"ל היה כל כך מתלונן, עבור הנאה טיפה יותר גבוהה, הוא מוכן לממן ולהכניס כסף לקופה של המחלל שבת, והמחללי שבת האלה צוחקים על הארגונים האלה שאומרים, תבואו ותשמרו שבת ויהיה לכם יותר קליאנטים. כל החבר'ה שלכם באים אלינו בלי שום תעודות, הם לא שונים מכל האחרים, לא רוצים אתכם. לתת כוח לארגונים שומרי השבת, שפשוט יהיה להם יותר שיניים לפעילות שלהם, לטלפן, לשאול, זה שומר שבת? אני בא. אני בא אליך בגלל שאתה שומר שבת, לכן אני בא. אני בא אליך בגלל, יש מספר טלפון מיוחד ששם אפשר לברר על אתרים שומרי שבת, אפשר אפילו לשמוע מגוון של אתרים, ללכת עם הילדים. המספר הוא 08-8400, אני חוזר שוב, 08-8400, אני חוזר, 08-8000-400. שם יש תקליט, שומעים בדיוק את כל המקומות האלה. הדבר הזה מאוד חשוב, ולהדגיש, לא באתי לפה כיוון שאני רואה שאתה פתוח בשבת. מה? כן, יש קבוצות רבות שרוצות לבוא, אתה עושה דברים מרתקים, אבל אנחנו לא רוצים לסייע במי שמבזה את האבא שלי. יש לי אבא בשמיים, הוא ברא אותי, הוא נותן לי פעימות לב, אני לא רוצה לבזות אותו. הפעילות שלך לצערי מבזה אותו, אני לא יכול לתת לזה יד. פשוט לא להתבייש להביע, לא בצורה פוגעת, אבל בצורה שמבטאת נחישות. אני רוצה לחזק את הנושא הזה. אני רוצה לסיים בעניין של הזהירות. פשוט חייבים, חייבים כמה שיותר להיזהר בבריכות, בים, במקומות מסומנים, במקומות מותרים, בהצטיידות בציוד של מים או ויזרים של טלפונים לשעת הצורך, לא ללכת בתרבות הסמוך הישראלית המזעזעת הזו, שגובה מחירים מזעזעים. זוכרני שרבינו הרב שח זצ"ל, שדיבר על טיולים של הנוער האגודתי שצאי ארגנו, אז הוא אמר, אם שטיגליץ נמצא, אפשר ללכת איתו, הוא בן אדם רציני, אפשר לסמוך עליו, שיהיה בריא. הרב מוישה שטיגליץ היה ממונה על הניהול והארגון של הטיולים שנעשו במסגרת הנוער האגודתי בארץ ישראל, שאני עצמי גם חניך שלהם בפתח תקווה. אז היה ידוע, מוישה שטיגליץ בשטח, יש חוטים, היו הולכים למקומות מסוימים, מחוברים אחד עם השני, ומים, ולא מקומות, וסתם, ומבררים קודם מה איזה גביר שם, ומה הצד השני, וכמה זמן זה לוקח. לא להתלהב ולעשות מעשים, לא להתלהב, וההתלהבות הרגשית הזו מביאה למקומות מזעזעים. רק עכשיו שמענו על איזה אסון ביבנאל של ילד בן 3.5, שוב, אפשר לדעת כמובן שיהיה שם יציל ויגן ויחזק את המשפחה בבריכה שם, בריכה פרטית באיזה צימר, אני לא חמש לא שמעתי את הפרטים, אבל כל כך צריך להיזהר ולהישמר ולהתפלל כל יום תפילת הדרך, ובתפילה לפני בסוף אלוקי נצור, שלא יהיו תקלות ולא יהיו נזקים, ושכולם יחזרו בריאים ושלמים. ושוב, ההופעה, בחורי ישיבות, לא מכנסיים קצרות, לא ברמודות, לא בצורה מבזה, אתה בן תורה, יש לך מדים, תבין, בודקים אותך אלף עיניים, גם עיניים רחוקות ועיניים עוינות שעוברות ביעף במכוניות שלהם. לא להתנהל בצורה מבזה, בצורה זולה, טרמפים, דברים מהסוג הזה שנורא נורא מעוררים ביקורת ולא מכבדים את המעמד של לגיונו של מלך. נקווה נקווה להשם יתברך שבעזרת השם נוכל למצות את הקובע השם יחליף כוח בצורה נכונה, בצורה שתיתן לנו חיזוק רב, ונוכל בעזרת השם להיכנס ל... אלול עם כוחות רעננים, ולעשות את המוטל עלינו באושר ובשמחה. תודה רבה, והרבה הרבה הרבה נחת רוח.
האזנתם לשיחתו של הרב מנחם שטיין. נוסעים בבין הזמנים לצפון? נשארים מחוברים לשידורי קול חי באפליקציה או בטלפון. 036-780-780 036-680-780 כולנו היא